לגבי הנסירה. הנסירה, אם כן, עבודה של שאדם לומד להיפרד מהבית שלו, לך לך מבית אביך, שזה אומר בעצם קודם כל עבודה תוך נפשית של אדם שמסוגל לצאת בתוך עצמו, בין מה שהוא היה למשהו שהוא יהיה. זאת אומרת, הוא מוכן לחוס, מוכן לצעוק, מוכן להביע את הקול שלו. וזה קריאה. למה זה קריאה? כי זה כאילו להיוולד מחדש. זה כאילו להוציא קול שאני לא ידעתי שאני יוציא את הקול הזה. זה אדם שמתחיל לשיר לדוגמה, פתאום הוא שומע את הקול שלו ויפה לו, כן? וזה אדם שמצליח באיזה תחום. לפעמים זה לא בקול, לפעמים זה בהצלחה בחיים. מתחיל להצליח, הוא רואה שזה, וואו, טוב לי. הוא עושה את הלך לך מבית אביך. כל הלך לך הזה עובר דרך כאב, דרך פירוד, דרך מודעות של הפירוד. אבל זה תחילת העבודה. לדוגמה, יש בעבודה עצמית, יש חוויה של פירוד כתחילת עבודה, ואז צעקה, צער, ואז אפשרות לראות שמעבר לפירוד יש ייחוד. כן, זה קורה בספר דברים. יש פה תנ"ך? פרק ד', ספר דברים, פרק ד', יש את הכללות של האדם. הנה יש לי פה, תודה רבה. למתחת, לא, ואז, הנה. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים ונהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו השמיים כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי ויש לפניכן כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל וכו' ואז יש איזו מודעות, נקודה של מודעות שהבן אדם מתבונן על כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך למין היום הזה. אתה מתחיל, זה כמו יוב, כן, שכואב את הכאב ואז הוא מצליח קודם כל לצעוק. אחרי שהוא צעק הוא פונה אל הימים הראשונים, כן, פרק למתחת למתת, הפרקים האחרונים. ואז רק אתה הראית על הדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. כלומר, היכולת הזאת לראות שמה זה השם הוא האלוקים, השם מהווה את כל האמת. התגלות של האמת בעולם. האלוקים בעל כוחות הטבע. אתה רואה מציאות ואתה צועק. אתה לא מבין איך זה יכול להיות. חייל מקבל איזה נזיפה, או חייל כחבי, פתאום הוא צע מהפלוגה שלו. זה עשה לו קריאה פנימית. הוא הרגיש ממש שאין לו טעם לחיים. אדם מרגיש את הקריאה הזאת, קודם כל הוא צועק. אבל אחרי זה, וזה נקודת הבחירה שלו. נקודת הבחירה זה להגיד רק רגע. אני יכול לפרק את הכל, או אני יכול לבחור, למרות זאת לראות שיש כאן אמירה, שהמציאות מדברת איתי. המציאות מדברת איתי, אני שומע מעבר למציאות, ואני שומע, הנה יש איזה קול, זה בא לעזור לי בעצם. הניסיון הזה בא לעזור לי. אז התחלה הייתה צעקה. רע לי, קשה לי. אבל ההמשך זה להבין שהמציאות מדברת מתוך הקושי הזה. נקודת הבחירה, כן? רואים את זה בדור הזה. יש נשמות גדולות בדור הזה. יש נשמות שנקראות נשמות דתוהו. כלומר, נשמות גדולות שבאות לפני הצמצום, הרב קוק מדבר על זה, הוא מסתמך על הלשם, שמתאר את זה בביורים שלו. נשמות גדולות מאוד. ובנשמות האלה יש איזה צעקה. למה יש צעקה גדולה? כי הם שייכים לאלוקיות, משייכים לעולמות העליונים. והם יורדים לעולם, מרגישים באמת פגיעה בתוך המציאות הזאת. המציאות הזאת היא רחוקה כל כך ממה שהייתי מצפה. ואז יש נקודת הבחירה. קודם כל יש את הצעקה, יש את המרירות. אבל אחרי זה יש את האפשרות לבחור. ולהגיד רק רגע, בעצם מעבר למציאות הזאת, אני יכול לראות את השם. הוא מתגלה דווקא במקומות הארציים האלה. ולכן יכול לבחור לאהוב את המציאות. אז אותו דבר האדם עם אשתו. האדם מרגיש פירוד מאשתו, הוא מרגיש קשה, הוא מרגיש שכואב לו, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. יכול להיות גם הורי עם הילד שלו. שתי אפשרויות, או יש אפשרות לדבר ואז הוא ידבר, זאת אומרת השני יכול לשמוע, או, ולפעמים זה מאוד כדאי, השני עכשיו לא מוכן לשמוע, ואז אתה בהמתנה. אתם זוכרים, דיברנו על הפינוק הרגשי, תודה רבה לך. דיברנו על הפינוק הרגשי, כלומר המצב שאתה חי את הכאב, אתה נמצא שם, תדע לך, שם אתה בונה שחרים. אתה אומר, לא, אני לא יכול, אני לא יכול להמתין, זה קשה מדי. לא, אתה לא אימפולסיבי, כי ברגע שאתה ממתין, תדע לך, אתה בונה כוחות בנפש שלך. אתה בונה כוחות. איפה? בהמתנה. המתנה, לשון, קטר לי זעיר ואחבקה, כי לך אלוהים. כן? פסוק ביור, קטר מלשון קטר. המתנה מביא אותך לבחינה של קטר, בירור הרצון, התעלות כל הכוחות מעל הטבע. אתה מתעלה, אתה מתעצם. ואז כשאתה ניגש אל אשתך, אל הילד שלך, אל עצמך, אתה פונה ממקום אוהב. אתה לא רע עם עצמך. אתה מכבד את עצמך. אז זה העבודה. העבודה היא עבודה של בזוגיות, אנחנו חוזרים. נסירה, לפעמים האדם הוא צריך להרגיש שיש בעיות עם אשתו. זה בסדר. בני זוג שאומרים כל היום, אנחנו אוהבים, כל בסדר. לא התווכחנו אפילו פעם אחת. הם אנשים שרובם נשארו גב אל גב. כלומר, לא התחילו לדבר, לא התחילו באמת לבנות קשר. לכן בכבוד רב, באהבה גדולה, בקשר עין, ברכות, בעדינות, באהבה, ובאמת להאמין בכוחות שלו, אפשר תמיד תמיד לדבר על הכל. לדבר על הכל. אתה יודע, קשה לי איך שדיברת אתמול. מאוד פגע בי. או דברים לפעמים יותר נוקבים. ואז יש אפשרות לדבר. מה זה לדבר? אז דיברנו על זה. לדבר זה להבין שיש חלקים אצל השני שהם חלק משלי. ואהבת לרעך כמוך. מה זה מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים? זה מחלוקת שאני לומד לראות בתוך השיחה מי עומד מולי. מה אני הולך עכשיו לברר את האמת יחד עם השני? אני רוצה להגיע למקום של הנקודה השלישית המכריעה ביניהם. אני לא מחפש לנצח, לא בזוגיות ולא בחינוך ולא בעבודה עצמית. אני לא במלחמה. אמרנו, אין מלחמה כדאית בעבודה עצמית. אלא אני בעבודה כזאת של בירור, ומתוך הבירור הזה ניסיון להבין את הנקודה השלישית הפנימית של הוויכוח. ברגע שאני שם, אני יודע שאני מתקדם. אני יודע שהצלחתי לעשות נסירה גם של פנים אל פנים. השלב, אם כן, השני, זה עבודה של מודעות. דעת קנית מה חסרת. דעת חסרת מה קנית. אני, בגלל שאני הולך עכשיו כביכול לחוס וכביכול לבטא את הרגש שלי, השני שנמצא מולי גם יש לו דברים לבטא. גם הוא הולך לדבר. ואז העבודה שלי היא עבודה של לא להיות צודק. לא להביא את המצב אני מחליט, אני צודק, אני יודע. אלא לברר את הכל כדי שיותר טוב. כשיש ויכוחים בין ילדים, הנקודה זה לא מי התחיל. לא אכפת לנו מי התחיל באמת. הנקודה זה לא נקודה של אמת, כי על זה רבים כל היום. אני צודק, אתה צודק, על זה עושים תאונות דרכים. אני צודק, אל תעקוף אותי, אני אעקוף אותך אם אתה עוקף אותי, תחח. כלומר, אדם הוא חי עם הצדק הזה, עם האמת הזה, הוא תמיד נכשל בוויכוחים. ברגע שאני מחפש את הטוב, אני מחפש את האחדות, אני מחפש להבין את השני. כי הרי לא סתם, אני פועל מתוך השגחה, מתוך הבנה שיש כאן השגחה, כי השם הוא האלוקים. כלומר, יש בוויכוח הזה אפשרות לגלות את הנקודה השלישית המחיה בינינו, שזה נקודת על, זה לא אני צודק, זה לא היא צודקת, אלא זה הנקודה השלישית. אז אני פונה לוויכוח, מקום בונה, ואז כמובן שיש אפשרות להיות באמת פנים אל פנים. אבל זה מה שכל בני זוג חיים, כי זה מה שהאישה חובה בתוך גופה. היא לפעמים גב אל גב, ואז פנים אל פנים. כן? זה מה שיורד כמו הירח. היא עוברת איזה מחזור כזה, של לפעמים היא לא מחוברת לעצמה, לא טוב לה, לפעמים טוב לה. והגבר בן תורה, הוא לומד מה? הוא לומד להיות בקצב שלה, לחיות בקצב של אשתו, כן? להיות במקום המתאים, להיות במקום הנכון. היא חרוטה באלוקות בתוך המרזור, בתוך ההורמונים שלה, והוא לומד את זה. אצלו זה למידה, אצלו זה עבודה קשה של להתגבר. אז שלא יגיד לי אין לי כוח, אני לא יכול, זה קשה, זה... לא, כי זה עבודה שלו. זה, כן, זה כמו תלמיד שאומר, אין לי כוח ללכת לבית ספר. אין דבר כזה. זה, בית ספר, זאת אומרת, זה התפקיד שלך. אז אנחנו עובדים בעבודה עצמית, כמקור לעבודה עם, עם, עם השני, זה נקרא גנן והפרי, כן, משום מה. ואנחנו מנסים לבנות חוסן אישי. אנחנו בעצם, בסוף השנה אנחנו נזכיר קצת את העקרונות של השנה. כן, בבקשה.
יש אפשרות שהתהליך הזה יהיה תהליך פסיבי, זאת אומרת, האדם שנמצא בתוך הצער, בתוך הנקודה הזאת של הבחירה, בצד הפסיבי,
שהוא לא יוצא, במהירות, יישאר במהירות, בצד הפסיבי, בתוך
זה יגיע,
יש איזה שם
כאלה
פיים,
בתוך זה
יש,
יש ככה איזה חלון,
והוא יימשך משם,
בלי שום איזה תהליך שהוא עובר.
מה זה פסיבי? אדם עכשיו הוא... אני לא מכיר הרבה אנשים שקשה להם בחיים והם לא מחפשים פתרון. יש שתי עמדות, יש שתי עמדות בתוך אותה עמדה. יש חלק פסיבי, חלק אקטיבי. אני מצד אחד חווה את המרירות, חי שם ונמצא שם ומבין שיש כאן בעיה. ואני לא נלחם. אדם שיש לו, אני יודע, בעוד גב, הוא לא נלחם עם הכאב גב, כי זה מחמיר את הכאב גב. מה הוא עושה? הוא מקבל עצמו, יש לו בעיה, הוא מתקשר לבוס שלו בעבודה, הוא אומר שלושה ימים אני לא יבוא. אחרי זה הוא לוקח תרופות, הוא יושב על מקום מתאים, שוכב על מקום מתאים בצורה מתאימה. הוא פועל. זה לא או פסיביות או אקטיביות. יש חלק, כן, יש עמדה כזאת פסיבית, דוגמה ויכוחים בין בני אדם. יש חלקים שאני יכול לבלוע ואני יכול לשתוק והפוך, ונראה לי שזה כדאי לי להעביר את זה, כי השני אני רואה שהוא עובד, ובאמת יש התקדמות והכל, ואני מבין שאין פה צורך להתערב. יש צורך הפוך לאהוב את השני באיפה שהוא נמצא. יש כל מיני חלקים אחרים שמבין שהפוך זה מקום שאני יכול לעבוד, שאני יכול לפעול. אנחנו נכון עם שתי עמדות האלה כל הזמן.
עכשיו של החייל למשל, שנמצא בתוך, יצא מהפלוגה למשל.
כן.
מעשר או משהו כזה, יודע מה. אז הוא נשאר, בנקודה הזאת הוא נשאר בה. הוא לא יכול לצאת עם הניסיון, ומשם אין תהיה ישועה, אלא הוא נשאר שם במהירות עם הצער. ובעצם יש איזה תקופות שמציע אותו בגלל שהוא עשה איזה תהליך שמתקדם.
לא, בדרך כלל, שוב, באופן טבעי, אני עכשיו לא מלמד משהו, אני אומר מה שקורה באופן טבעי. אדם נמצא במרירות מסוימת, אפילו בבית סוהר הוא יושב, הוא מתחיל לקבל החלטות, הוא מנסה לראות מה, איך הוא יכול לראות עם האנשים שם בכלא כדי לצאת יותר מהר, הוא... יש איזה... לא, אני חושב, שוב, העמדה הזאת היא בריאה. העמדה הזאת היא בריאה שאנחנו מחפשים גם פתרונות. בכל העבודה, אדם נגיד אצלי לפעמים צריך לקחת תרופה וללמוד לקבל את עצמו איפשהו. התרופה זה כאילו הפתרון האקטיבי יותר, ויש צורך להתפייס עם עצמו גם כן. שתי עמדות. האם יש מצב שאדם הוא כולו פסיבי וכל יבוא מזה? אני לא חושב. אני חושב שזה בדרך כלל באופן טבעי שהוא מזמין למרות זאת איזה עשייה, איזה ללמוד, למדתי לקח ממה שקרה, אז אני פועל. אקטיבי יותר.
כן, הצד היותר, לצי רוחני נשאר רובו, או יותר גדול מן נשאר בגלות. זאת אומרת, צד הנסירה היה בעצם דרך צד שלו, דרך צד אקטיבי שלנו, אבל הצד אקטיבי שהגיע מצד דרך, מצד אלוקי, למשל, דרך הצירות הלומדית, למשל.
לא. אדם עולה לארץ, אז הוא עושה תהליך של נסירה באמת, גיאוגרפי. ותוך כדי הוא לומד גם לגלות בתוך הזהות שממנו הוא בא, מה הנקודות הטובות שעליו להוציא מהכוח על הפועל. אז יש צד אקטיבי של לעלות לארץ וככה, צד שני הוא צריך להתפייס עם הצרפתיות שבו, האנגליות שבו. הוא לא, אין באמת, אם כן, ניתוק מלא. יש כמו, עם ההורים אמרנו, נסירה וכבוד גם כן. אני מחפש אצל ההורים שלי מה בעצם אני רוצה להמשיך, מה אני רוצה. בנו על תהליך של אבל פתול, כן? אבל, אני נפרד מאדם יקר, מצד אחד צועק, קורא בגדים, יושב ארצה ומתקשה שבע ימים. מצד אחד, מצד שני, אני לומד מה אני לוקח מהאישיות הזאת, ומה אני לומד ממה שקרה לאדם הזה, מה... נכון? אני מפנים, מפנים, מפנים. אז אנחנו עובדים כל הזמן עם שני התהליכים האלה. יש את הצד הפסיבי והצד האקטיבי, ביחד. אבל עיקר העבודה, באמת, אם אנחנו ניקח את העיקרון הראשון, אנחנו מבינים שהראייה היא חייבת להיות חיובית. מה זה להיות חיובית? שמה שאני אפעל יותר בראייה לקו זכות, אני אשפר את המציאות. אפילו, כתבתי כאן פסיכוזה, שזה לדעתי השיא של מה שנקרא ניתוק. מה זה פסיכוזה? אדם מנותק מהמציאות, מנותק, מנתק את הרגש שלו מהשכל שלו, מנתק, מנתק, הכל פירוד. על מה? דפירודה. אפילו על מה דפירודה, זה הגנה מסוימת, כן? כנגד ההתפוררות. אני עכשיו נגיד דוגמה מדמיין. אני חי בדמיונות, זה טוב לי. אני בניתי גן עדן כזה דמיוני, ושם אני חי. אז אל תפריע לי. אם אני בא בגישה, שוב, דיאלקטית, אנטי, של מלחמה נגד הפסיכוזה בלבד, אני עלול לפספס לגמרי את מה שהאדם היה יכול לגלות מתוך עבודה פנימית. אם אני נגיד רק נותן תרופה, שזה מאוד חשוב לקחת תרופה במצבים האלה, אבל אם אני רק נותן תרופה, אני רק מוציא את הנורה האדומה, אני לא מאפשר לאדם לעבוד. ומה האדם צריך לעבוד עכשיו? פגשתי היום אחד, שכמו הרבה מקבלים תרופות, ואני מנסה להוריד לו לאט לאט. עכשיו הוא בחור מקסים, מלא כוחות, והוא, אני רואה, הוא מסוגל לעבוד, הוא עובד מאוד מאוד יפה. אז מהי העבודה שלו? העבודה שלו היא להבין למה הוא פיתח מצב של, שוב, של דמיונות. במה אני יכול לעזור לו? לעזור לו לאהוב את המציאות, להתחבר אל המציאות, לא לפחד מהמציאות. כלומר, לראות שוב, אמרנו כי השם הוא האלוקים, זה הסוף של כל הבנה, כן? שהמציאות נושאת בתוכה אמת גדולה. נכון? נראה לך שהכל מכוער, נכון? אבל אל תפחד. כשאתה פועל בצורה כזאת, אתה מכבד את ההגנות של השני. אדם, דוגמה, חי בהכחשה. הוא צריך להכחיש. אומרים לו, אתה מדבר בצורה תוקפנית, כן? זה בעל שאומר לאשתו, למה את תוקפת אותי? למה את מדברת בצורה כזאת תוקפנית? היא אומרת, אני תוקפנית? כן, והנה עכשיו. אז היא לא שמה לב, אז היא מכחישה. אבל אם הוא בא לאשתו ואומר, את מכחישה, את חיה בהכחשה, את חולה, כן? אז זה לא נכון על פי האמת, וזה גם לא עובד. למה זה לא נכון על פי האמת? כי באמת, היא לא חובה את זה כהכחשה. היא חובה את זה כהגנה לגיטימית לאדם שמרגיש מותקף. עכשיו, אם אני לא שם את עצמי במקום שלה, ואני תוקף אותה, תמיד היא תבנה חומה עוד יותר גבוהה ואהבה. כן? כי היא באה להתגונן. אז תמשיך לתקוף, יפה מאוד, אבל תשים לב, החומה עלתה, חבל לך. אז זה לא נכון גם אסטרטגי. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להבין למה היא מכחישה, כי היא קשה לה. קשה לה שאתה משים אותה, קשה לה שאתה מסתכל עליה כל הזמן מכל כך רגשן כזה, כל כך ביקורתי כלפיה, כן? אז מה למדת תואר ראשון לפסיכולוגיה? אתה צריך עכשיו לנתח אותה כל דבר לפי השיעורים שלמדת. אז הפוך, תלמד לראות אותה במקום שלה. זה נקרא שבעצם העבודה שלנו זה אהבה ואמונה. למה? לתאר את המים, כן? אחוז מאוד מאוד גבוה, 50% של המים בארץ, משתמשים לתיור, זאת אומרת, לוקחים מביוב, כן? ומתארים את המים חדש. ומזה אנחנו לומדים משל, כן? למה? לזה שאתה בעצם מסתכל בעבודה על האנרגיות השליליות האלה, העבודה שלך זה לתאר אותם. מה זה לתאר אותם? להצדיק אותם, להבין אותם. הילד שלך כועס, אל תיחס עליו שהוא כועס. קודם כל, אם אתה גם כועס על זה שהוא כועס, אז אין לך לגיטימציה לכעוס על כלום. אבל דבר שני גם, אסטרטגית זה לא נכון. כי אם הוא כועס, מרגיש אולי מתוסכל. יכול להיות שאתה צריך לשים עליו גבולות. השאלה זה, מאיפה באות הגבולות? תמיד. נושא של גבולות זה, מאיזה נקודה? אם זה בא מנקודה שאתה אוהב אותו, אתה מחובר אליו, אתה מבין מאיפה בא עם הכעסים שלו, אז אתה אומר לו, תשמע, אתה ממש כועס, אני רואה שאתה כואב מאוד. אבל חבל שאתה מגיב בצורה כזאת, אפשר לדבר בצורה אחרת אולי. בוא ננסה לחשוב ביחד. אתה לא שופט אותו, אתה לא מתנסה עליו, אתה לא אז גורם לו הגברה של הכעס. אתה פונה אליו מקום אוהב. זה כלל. ברגע שיש אפשרות לאהוב, יש אפשרות לפתור את הבעיה. ברגע שאין אפשרות לאהוב, יש שנאה, עדיף לשתוק. עדיף להמתין. עדיף להתחכז ולהתפלל ולעבוד ברבדים כאלה שנמצא את האהבה בזה מקום. כן, זה נקרא, אל תונו את, את איך זה? איש? אל תונו את... אל תונו. זאת אומרת, עונה דברים, עונה דברים, כן? כתוב בפסוק אחרי זה, כי ירת מלוקחה, כן? כלומר, עונה דברים זה פגיעה. זה רמיסת כבוד. זה פגיעה בשני. זה השפלה. אבל לפעמים זה בטון הדיבור שלך שאתה משפיל. אתה אומר לו, כן? כן, אתה אומר, באמת. זה בעל שאומר לאשתו, בוא מהר, אנחנו ממהרים. אנחנו ממהרים. זה בטון, זה בסגנון. זה לא חייב להיות כללה. זה יכול להיות כן, בפנים, בלב. והיא לא יכולה להתגונן. כי היא תגיד לו, למה אתה כועס עליי? והוא יגיד, אני כועס? אני לא כועס, מה אמרתי סך הכל? כן? שם כל הוויכוחים. ככה בעולם הרשות, כן? בין לבין. לא קיללת, וגם לא היית נוטרלי. העברת מסר בעדינות, בלי שאף אחד לא שם לב. אז זה מעורר לאלימות מילולית אחרי זה. ואז מסתכלים על השם ואומרים, מה תוקפת? מה קרה? כן? אבל בעצם אתה זה שעוררת את זה. אז מהי העבודה? העבודה היא רק של יראת השם. כי אם אתה תוקף, אם אתה ציני לדוגמה, או קרירות, שלושה ימים הבעל לא מדבר עם אשתו. לא מדבר. בוקר טוב, לא עונה. זה פגיעה קשה כמו סתירה. ומה הפתרון? יראת מאלוקיך, יראת השם. כלומר, אתה צריך לעשות עבודה עם עצמך, היא לא יכולה להתגונן, היא לא תוכל לתקן אותך, וגם זה כל כך נסתר ממך, שעד שאין לך יראת השם באמת, כלומר, מה זה יראת השם? אמרנו, יראת השם זה לראות בפנים, ראייה עמוקה, ראייה פנימית, ראיית השם בעולם, בבית שלך. אז מה זה יראת השם כאן? זה להבין שאתה כן תקפת. אתה תקפת כי בטון שלך אתה מביע זלזול. ואין דבר קשה מאדם להרגיש זלזול. או אישה צריכה להרגיש אהובה. אם אני מבטא רק בטון דיבור שאני לא אוהב אותה, היא תיפגע. אם היא תיפגע, היא תמרמר לי את החיים. והיא צודקת, כי אין לה הגנה אחרת. כי גם, לפעמים היא לא תדע גם למה. היא תרגיש מזולזלת ולא אהובה, ולא תדע למה. אז הוא ילך לבית דין אחרי זה חס ושלום, ויגיד, הנה, האישה הזאת איך היא מדברת איתי. אבל בעצם הוא עושה את הכל. הוא ציני, הוא ככה... יש ספר, התחדה נפשית זה נקרא, שמי שקורא אותו, יש לו בחילה בסוף. אם אין לו בחילה, זה משהו לא בסדר. היא מתאר את התהליכים האלה, של אלימות רגשית. אז מה היא עבודה? עבודה היא יראה. מה זה יראה? יראה זה לראות... את הנקודה הטובה אצל השני, ללמוד לאהוב אותו מחדש. כי אם אני לא אוהב אותו, אני יכול לעשות כל מיני תחפושות כאילו של אהבה, כן? לא אלך. איך אני לומד לאהוב מחדש? אני נזכר ביום החתונה, וגם יום האירוסין, וגם לפני, בפגישה הראשונה. ואני שואל את עצמי, למה התחתנתי עם האישה הזאת? אותו דבר בחינוך ילדים. אני צריך להתפלל כל הזמן, על כל ילד וילד, ולראות נקודה טובה אצלו. למה אני אוהב אותו? במה הוא ילד? במהות שלו מלאך. אלוקי נשמה תאורה שירדה לעולם. וזה לא קשה, כי הילדים הם מתוקים, וגם הנשים הם ממש מתוקות. אז ככה שאין לנו עבודה קשה כל כך. אבל זה כן דורש להעמיק את המבט במסבי משבר, כן? כשיש משבר זה קשה יותר. אז העבודה היא עבודה של להסתכל פנימה. ואז, רק לתאר, יש רגש שלילי, דבר ראשון, להוציא אותו. כן? הרמב״ם אוסר בהלכות שבת, אוסר לצוק, לחוס בשבת. למה? כי זה נקרא מתקן. משמע שהרמב״ם סובר שכעס, צעקה, זה כאדם שמתקן. ולכן אי אפשר לחוס. אז מה יש בכעס הזה? יש הוצאה של מתח, של אנרגיה שלילית. שלב ראשון. אבל זה שלב ראשון. שלב שני, ללמוד להתחבר פנימה, ללמוד לאהוב, ללמוד לגלות מה יש, למה אני כל כך מתוסכל, למה רע לי, ואז לדבר. ובשיחה הזאת היומית, פעם ביום, בני זוג צריכים לצאת לטיול רגלי. פעם בשבוע בני זוג צריכים לצאת לחצי יום ביחד, לדבר, להיות ביחד, לקרוא ביחד, לעשות חברותה ביחד, למי שיכול. פעם בכמה חודשים לצאת לכמה ימים גם כן. כן, זה בריא, זה חובה. כדי להבין עד כמה, בסופו של דבר, החינוך זה הזוגיות. החינוך באמת באמת, היניקה האמיתית של הילד זה מה שקורה בין ההורים. אם יש גב אל גב בתוך הבית הזה, למעלה, שם בין ההורים, אין אש אש אש, אין איש אישה, אז הילד זה מה שהוא יקבל, והוא יגדל לפי זה. אז זה מה שאנחנו עוסקים. אנחנו עוסקים כי זה הממד הגברי של האישיות. אנחנו מכניסים בתוך הבית הזה יראת השם. מה זה יראת השם? להתגבר על האימפולסיביות שלנו. נכון, אבל זה כשלב. זה שלב, אני אוחז בתכלית שזה ליצור את הפנים אל פנים. יש איזה שלב כזה שנקרא להוציא כעסים. זה בסדר.
אז זה טוב?
כשלב. לכתחילה. כן, כן, לכתחילה. לדבר על הדברים. אמרנו בעדינות, בכבוד, באהבה, בשמחה, בכל. אבל לדבר על הכל. זה זוגיות בריאה. זוגיות שאומרת, אל תדבר, אל תזכיר, זה גם לא. האורח הזה אפשר להזמין אותו, לא, זה לא נעים, וזאת, לא, זה ממש לא מתאים. זה שבת הבא, וזה, מה? כן, אותו דבר. הדברים צריכים להיות באיזו זרימה מסוימת. כעס זה גם שליטה, תלוי. יש שני כעסים. יש את הכעס של האדם שכואב, יש את הכעס של האדם שרוצה לשלוט. מה זה שליטה? זה גב אל גב. יחס של שליטה זה יחס שכל אחד נסה להגיד אני צודק. למה? אף אחד לא באמת מחובר לעצמו, הוא מחפש את הפנים אל פנים על ידי השתלטות על האישיות של השני. כן? זה כעס של שליטה. בשתי מצבים, כן? בכעס יש לו שתי סטטוס כאן. כעס הראשון יש לו כעס של שחרור רגשי, רע לי, קשה לי. אני חייב להוציא את מה שיש לי בתוכי. הכעס השני הוא כעס של תחליט, אני מחליט פה, תקשיבי מה שאני רוצה, כן? ככה אני רוצה שזה ייראה. אז זה נשמע אותו דבר, אבל זה שונה לחלוטין. אז ויראת מאלוהיך, זה רק האדם, כן? הדברים שמסור לליבו של האדם, שרק האדם הוא יכול לדעת, כן? בלי ההקשבה הפנימית אדם הוא לא יכול לדעת. אז הוא יכול לשקר גם, אומר, מה, אני מבטא את עצמי. אז הוא לא מבטא את עצמו, עכשיו רוצה להשתלט, כן? שליטה זה ככללו של דבר, זה אדם שנמצא גב אל גב, רע לו עם עצמו, הוא מנסה לשלוט. על ידי זה שהוא שולט, הוא מרגיש ביטחון, הוא מרגיש טוב עם עצמו, כאילו. בעצם הוא לא מרגיש טוב, כי יש לו תמיד מה לשלוט על עוד דברים. אז זה הפוך מפנים אל פנים. דבר ה... כן, סליחה.
אמרת שהמסקנה הסופית צריכה להיות שהשם הוא אלוקים, בעצם, שאתה יודעת שכל דבר יש לך בעצם אמירה, המציאות. מה קורה אם אדם
קופץ
על השלבים
ושם
מגיע לסוף, למסקנה האחרונה?
זה לא טוב. אדם שמגיע ל... לא, זה לא טוב. זה עוד פעם, זה הזוג שעוד לא נפגש. או זה הפסיכוטי גם כן. הפסיכוטי הוא... כל דבר שקורה במציאות, הוא מבין שזה מדבר אליו כי הוא משיח וכי הוא... זאת אומרת, הוא לא עשה את הנסירה. הוא כבר נמצא בשלבים שהכל כבר מדבר מצד ה... כן, האלוקות. אז זה אותו דבר, הזוג של עוד לא נפגש, כן? הם עדיין לא דיברו, והכל טוב ביניהם. כל מה שהוא עושה בעלי אני אוהב, כל מה שעושה אשתי אני אוהב, וזה זוג יונים, גב אל גב, כמו שהיונים עושה ככה, גב אל גב אלו. אין באמת מפגש ביניהם. אז... אחרי זה, אנחנו לומדים ברגע שהקליפה מתאווה, כן, אולי הבעל מרגיש מותקף והאישה לא מסוגלת להקשיב לביקורת. כן, מה לעשות? היא מיד מרגישה ביקורת ומותקפת. לא הבנתי השאלה. וואי, יש לי מה השאלה. הבנה פה. שלום. אולי הבעל מרגיש מותקף והאישה לא מסוגלת להקשיב לביקורת. הוא מרגיש מותקף והאישה לא מסוגלת, כן. מה לעשות? היא מיד מרגישה ביקורת ומותקפת.
מה לא מצליח לדבר
היא כל הזמן היא, מה שהבעל הזה צריך בעיקר לעשות. אם היא לא מסוגלת להקשיב ביקורת, וזה טבעי שאדם לא מסוגל להקשיב ביקורת, אף אדם לא כל כך אוהב לשמוע ביקורת, מה שאדם צריך לעשות במצב כזה זה לחזק את הקשר. כי שוב, עד שאין חיזוק בקשר, אי אפשר לדבר באמת. אז תחתי דסתך, אנחנו אומרים, כדי שיהיה קשר מעולה, צריך שיהיה נסירה. אבל לפעמים, השלב ההתחלתי, כן, צריך להיות מה שנקרא אהבה רומנטית. שלושה שלבים יש באהבה. אהבה רומנטית, זה אהבה מתוקה של אירוסין, כזה נישואים. אהבה של שנה ראשונה גם, שנייה לפעמים. אחרי זה בונים אהבה שהבנה יותר, יותר בוגרת, יותר שכלית, יותר אמיתית. אז בשלבים הראשונים צריך לבנות את הבסיס, קודם כל. אתה לא פונה באירוסין כבר עם כל הטענות שלך על זה שהיא לא יודעת לנקות את ה... לא יודע. אתה בונה קודם כל קשר בריא. קשר בריא, קשר אוהב. נכון, זה אהבה, אמרנו, של התחלתית, בוסרית. אבל האהבה הזאת היא אהבה שמאפשרת אחרי זה לבנות את השלב שהוא שלב של אהבה שכלית. מה זה אהבה של מודעות? זה אהבה שאפשר לדבר, שאפשר להיפגש באמת. ואז זה דורש להוציא. אז מה שאני שומע מהשאלה הזאת, שהאהבה הראשונית עדיין לא נבנתה. ובגלל שאין אהבה ראשונית, אז אי אפשר לגעת, זה די מוקשים. כל אמירה וכל... היא כבר יודעת שהוא כבר מבקר אותה. אז כנראה שהבעל הזה הוא צריך ללמוד להסתכל, נעזוב את הלדבר, את השוב כלפי חוץ, ללמוד לאהוב את אשתו באמת. כי הוא לא למד את אשתו, הוא לא למד למה השם הוא האלוקים, כי אם התחתנתי עם האישה הזאת, אמרנו, זה מן השמיים. אז אני צריך להבין למה השם רוצה שאני אתחתן עם האישה הזאת דווקא. אז זה כל העבודה. העבודה שלנו זה לראות, כן, בדיעבד, למה המציאות הזאת היא מתאימה לי מאוד. עליי לדעת שהאישה הזאת היא הכי מתאימה לי. ומתור זה בטח רק אפשר לגדול.
יש לי רצון לחשוב בשתי הסוגי אהבות של הרומנטים והפנים?
כן, לפעמים צריך רצון לחשוב. לפעמים אנחנו מבינים שאפשר להתקדם כאן, ופה אי אפשר, עדיין צריך לשמור. בהתחלה הרבה יוצאים לדוגמה, או למסעדה, או לטיולים, או ככה. אחרי זה כבר בחצי מבט, כבר שניהם מבינים הכל, והתקשורת רצה הרבה יותר מהר. בהתחלה צריך הרבה יותר השתדלות, הרבה יותר ביחד, הרבה יותר. זה לא אומר שאחרי גם 50 שנה לא צריך. צריך כל הזמן. אז זה נקרא אולי באמת חצובה שוב. אנחנו הולכים עם כל השלבים האלה, למרות שאנחנו מתקרבים לאהבה השלישית, שאהבה עצמית. שזה כבר אהבה שאני כבר כל כך מחובר לעצמי שאני מחובר אליה. היא כל כך מחוברת לעצמה שמחובר אליי. ואז זה אהבה הרבה יותר בריאה, עם הרבה פחות צורך ברומנטיקה. כן? יש את הבעל, אני מטפל בזוגות לפעמים שבאים אחרי 50 שנות נישואים, והבעל ממשיך לדבר עם אשתו לפעמים בסגנון כזה מאוד יפה, כזה מאוד, וזה לא טוב לפעמים. לפעמים זה טוב, כן? לא צריך להעמיד בזה. לפעמים זה מסתיר על איזה חוסר בנימוסים, לפעמים לא טובים. הנימוסים לאורך זמן אומר שמשהו פה לא נבנה באמת. אז אנשים צריכים לדעת גם להיות, לדבר בנימוס, לא? אבל גם לחפור יותר פנימה, לדעת גם לדבר, באמת.
לא לפחד מהשני.
לא לפחד מהביקורת של השני. הלאה, אנחנו לומדים כאן בעיקרון השני, שככל שאני מרגיש קושי, אני צריך לדעת, אני נמצא קרוב לסיום של המשבר. כן? מה בונה אצל אדם חוסן? להכיר בזה שהחושר מתהווה בלקראת הופעת האור. כן? יש איזו התהוות של הקליפה של הפרי לקראת הכילוב של הקליפה. הרע הוא לכאורה דבר שהולך ונהיה יותר ויותר, אל תדאג, משהו מתבשל עכשיו מבפנים. מה זה דורש ממך? דורש ממך מסירות נפש מתוך חושך, כן? יש איזו אישה כזאת שפנה אליי, וכל המהות שלה הייתה מסירות נפש. היא ידעה, אישה מדהימה עם כוחות כאלה שהייתה מסוגלת להרים פרויקטים, גם בחוץ לארץ, גם בארץ, כנגד כל הסיכויים. עד שהיא התחתנה, והתחתנה עם איש שהיה מאוד מדוכא. והיא לא הסתדרה כל כך איתו, אפילו הם התגרשו אחרי עם שלושה ילדים, ומה שהתברר לאחר מכן, שזה מאוד פגע בה. למה זה פגע בה? כי היא, כל הנרטיב, כל הסיפור של הטוב שבה, שהיה אני מסוגלת להסתדר עם כל קושי וכן, להמתיק כל מר, התברר שאצלה זה כבר לא נכון. ואם הסיפור הזה לא נכון, אז אין לי סיפור נכון. אז מה התחילה? התחילה להתייאש על עצמה, להתרחק מעצמה ולרדת. עד שפגשתי אותה, ואז דיברנו בשיחה ארוכה שבעצם הפוך. הקדוש ברוך הוא לפעמים מנסה אותך במעלה שלך. הוא רוצה שזה יהיה לשם שמיים. הוא רוצה שתעשה את הדברים לא בשבילך. לא כדי להגיד אני כזה, אני מצליח, אני כל הזמן מצליח. לא. לכל העבודה היא עבודה של הרי מסירות, מה זה מסירות נפש? יש מוסר, יש מישהו ששלח אותך, יש משלח. אם אתה עושה זה מתוך כוחי ועוצה מידי, אתה נפלת. את רצית להוכיח בניסויים האלה שאת מאוד מאוד טובה בזה, אבל בגלל הכבוד העצמי שלך, בגלל מה שזה יעשה לך. אז עכשיו את לומדת שזה ממש כמו אסתר המלכה, מתור ביטול גמור. כן? וזה העבודה. העבודה לראות כפירה ברחוב, להבין שהם בסך הכל בזה תהליך של בירור. לא אמרנו את זה כמה פעמים, לא להיבעל מהרע, לא להתפעל ממנו, להבין שהכפירה, המרירות, הקושי, זה בא כדי לעזור לאדם לברר יותר עמוק את הטוב. כן? זה מה שהרב קוק כותב בעניה, על שבת, על דוד המלך, על שלמה, סליחה. איך שיש איזה תהליך כזה של אנטי, כן? כלומר, אתה עכשיו בונה מדינה, ואתה מאמין שצריך שיהיה מדינה רק ליהודים. אבל יש כאלה במחנה שלך, בעם שלך, שחושבים שלא, שצריך לפחות חלק לתת לאויבים. אז באים האויבים וטובים את כל הארץ. טובים את כל הארץ ונלחמים על כל הארץ. עד שאלה שחשבו שצריך לתת חלק לאויבים, פתאום מבינים שלא, לא, זה שלנו. אז אנחנו, אז כן, נוטים את האוזן ושואלים, תגיד את זה בקול רם יותר בבקשה. זה שלנו. או, בסדר. עכשיו הרע זה מה שהוא בא לעשות. הרע בנפש זה גם מה שהוא בא לעשות. אדם מרגיש דיכאון, לא לפחד. זה בא לברר לו את מושג השמחה. אדם מרגיש נפילה, קושי, זה בא לעזור לו לבנות את עצמו בצורה יותר איתנה. אדם נכשל במבחן, זה בא לעזור לו ללמוד יותר את החומר. כן, פשטות. אבל בעבודה הנפשית זה נכון. אז גם כל משבר זה ככה. עם הילד הזה, למה? יש לי קושי עם הילד הזה. זה בא לעזור לי לחזק את הילד הזה. אדם חולם שקרוב נפטר, סימן, שהולך להתקרב אליו. לכן לא להיבעל. כן? זה לא להיבעל, להאמין שהשעה הסתיימה, ולהאמין שתמיד מעבר לחושר יש אור. שלא רק יש אור, אלא ככל שהחושר חושר יותר, האור שהולך לגלות גדול יותר. השני נזכה להיות גננים טובים, גננות טובות, ולא לפחד משום דבר, בבקשה.